וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי, יום חמישי י' באלול תשפ"א, מסכת עירובין, דף כ"ה. ביום המיוחד הזה, ביום ההולדת של אחינו וראשינו רבי גרשון שליטא, היום המיוחד הזה על שזכינו לאח טוב החסד שכזה, נשלח מכאן, בשמי ובשם בני ביתי, בשמי ובשם משפחתי, ברכת מזל טוב לאחינו וראשינו רבי גרשון שליטא, אח טוב החסד, ירדפוך כל ימי חייך, לאורך ימים טובים ושנים בריאות, שמחות ומאושרות, מלאות נחת וטוב לבב כל הימים. כולנו יחד לומדי הדף היומי, שנהנים בסייעת הדשמיה מהפה מפיק המרגליות של רבי גרשון שליטא, ורוצים מזה עוד ועוד, שולחים את ברכתנו. רבי גרשון שליטא, אם ניקח את שמך גרשון מילצקי, יום הולדת י' באלול, ונצרף לזה את המספר העגול שאתה חוגג, זה בדיוק בגמטריה, השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. וגם זה בגמטריה בדיוק, ולשם ולתפארת. אם נצרף לשמך ולמספר העגול שאתה חוגג את הדף היומי, אי רובין חפהי, התוצאה תהיה הפסוק בתהילים י"ט, יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך, השם צורי וגואלי. אמן כן יהי רצון. מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. ולכבודך רבי גרשון, אנחנו רוצים לזמר את דברי המדרש המופלא. ביום ההולדת של עם ישראל, בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע, אמר הקדוש ברוך הוא, בזכות התורה ולומדיה ינצל העולם. בשביל שושנה זו, ינצל הפרדס. לך נאה, לך יאה, רבי גרשון, המילים הללו, זוכה ומזכה הרבים. מה עוד שהגמטריה של שמך עם המספר העגול שאתה חוגג, זה בדיוק שושנה זו, לאורך ימים טובים ושנים ארוכות ובריאות.
בשעה שאמרו ישראל, אמרו נעשה ונשמע, אמר הקדוש ברוך הוא, אמר הקדוש ברוך הוא. בשביל שישנו אותו
מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. ובתחילת דרכנו, למשך מספר שנים, בימי שלישי, פעמיים כי טוב, שיעורי ההזנה לשיעור הזה היו קופצים, וכל כך למה? כי חתן השמחה שלנו היום הזה, רבי גרשון שליטה, היה מגיש את שיחתו המיוחדת והמפליאה לעשות, תחת הכותרת, את החי אנוכי מבקש. אנחנו זוכים בסייעתא דשמיא גם בימים אלו, בכל סיום מסכת, להתענג על הדרן מופלא של אחינו וראשינו רבי גרשון שליטה, שאנחנו מאחלים לו את כל הטוב שבעולם ביום חגו, יום חגינו. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולאהבותי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יומר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. היום הזה המצווה 160, גם כן מספר עגול, מצווה קס, מצוות עניין טומאת אוכלין, משורשי הטומאה והטהרה כבמצווה הקודמת, תראה לה הגרבה, אין צורך להחזירו. זוהי המצווה 160 מתוך התרי"ג מצוות בתורה שבכתב, וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה כרגלנו בסייעתא דשמיא. מדי בוקר, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף כ"ד במסכת עירובין. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. כעת נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מה דין כרפף יותר מבית צעתיים שניטע רובו באילנות, והתשובה מותר לטלטל בו? לרב יהודה רק שנטועים האילנות בשורות, ולרב נחמן אפילו בלוחן. שאלה שנייה, מה הדין כשנזרע רוב הקרפף בזרעים והתשובה? אסור לטלטל בו. ורצה רב הונא לומר, שאם השטח הזרוע אינו יותר מבית צעתיים מותר, אבל דחתה הגמרא שברוב זרוע גם המיעוט בטל ונחשב הכל כלא הוקף לדירה. שאלה שלישית, קרפף יותר מבית צעתיים שלא הוקף לדירה ופתח לו פתח מדירה, כיצד יתקנו שיחשב מוקף לדירה והתשובה? יפרוץ פרצה של 10 אמות לבטל את המחיצות, ושוב יגדור עד שתישאר פחות מ-10 אמות ונחשב כמוקף לדירה. וכן יכול לפרוץ אמה ולגדור את אותה אמה, ולפרוץ אמה נוספת ולגדור, עד שישלים יותר מ-10 אמות. שאלה רביעית, מדוע נקטה הברית הסנדל שנפסקה ותקנה? הרי גם בלא שתקנה נשארה באטומה, משיבים התוספות, כדי לחדש, שאף אם תקנה, בכל זאת אם נפסקה האוזן השנייה, תאורה ממדרס, מתומת מדרס. שאלה חמישית, מה דינה של רחבה שאחורי הבתים והתשובה אין לטלטל בה אלא בדלת האמות שאינה כמוקפת לדירה, ואם פתח לפתח מהבית ואחר כך הקיף מותר, אבל אם עשה להפך אסור. שאלה אחרונה על דף כ"ד, מה דין כרפף יותר מבית צעתיים שנתמלה מים והתשובה? אמר רבא שהרי זה כמקום הנטוע ומותר, ואומר המימר שזהו דווקא כשראויים המים לשתייה, ורבא שרצה לומר שזה דווקא כשאין במקום מים בעומק של 10 טפחים, אבל למסקנת הגמרא זה אינו כן. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו, בדפינו היומי אתמול בדף חף דלת, במסכת עירובין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום חמישי י' ד' בהלול תש"פ, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו, בדף חף ה' במסכת עירובין, בפרק השני של מסכת עירובין, פרק ששמו סין פסין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חף ד' עמוד ב', מן הנקודה המצויה בשורה השביעית מתחילת העמוד, והמילים, העיר רחבה, דאבה היא בפום נערה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. תנא הגמרא בתיקון מקום שלא הוקף לדירה, שיהיה מותר לטלטל בו. העיר רחבה, אותה רחבה דאבה היא שהייתה במקום שנקרא פום נערה, ורבינו חננאל מבאר שפום נערה כוונה שפת הנער. הרחבה הזו הייתה גדולה יותר מבית צעתיים ולא הוקפה לדירה. דחד גיס הצד אחד שלה אבי פתח למטה. היה בו פתח לצד העיר שמבוי שבעיר היה מגיע עד לרחבה הזו. וחד גיס הצד אחד שלה אבי פתיח לשביל של קרמים. היה בו פתח לשביל העובר בין הקרמים והיו בתים וחצרות פתוחים לשביל. ושביל של קרמים זה אבי סליק לגודה דנהרה. היה מגיע עד גדות הנהר. והשביל והמבוי היה לכל אחד מהם 3 מחיצות. המבוי, היה בו 2 מחיצות לאורך המבוי, וגם ראש המבוי הפתוח לעיר היה סתום, או שהיה שם צורת הפתח שנידון כמחיצה, והשביל גם כן נחשב שיש לו 3 מחיצות, יש לו 2 מחיצות לאורכו, ובראשו פונה לנהר. בגדת הנהר שימשה כמחיצה שהייתה עמוקה יותר מ10 טפחים, אבל היה אסור לטלטל לא ברחבה ולא במבוי ולא בשביל, כי הרחבה כיוון שלא הוקפה לדירה דינה ככרמלית שאסור לטלטל בה. המבוי והשביל כיוון שהיו פרוצים במילואם לרחבה שהיא ככרמלית, היה אסור לטלטל בהם. ומה שלמדנו לאל בדף זין עמוד א', שמבוי שהוא פתוח במלואו לרחבה, אין צריך לעשות בו לחי או קורה להתירו, זה דווקא ברחבה שהיא מוקפת לדירה, שאז גם המבוי הפתוח למותר בטלטול. אבל רחבה שאינה מוקפת לדירה דינה ככרמלית, ונאסר המבוי הפתוח לה במלואו בטלטול. אלא אם כן יעשו שם לחי או קורה. ועכשיו רצו בני העיר להתחיל להשתמש ברחבה הזו, ודנה הגמרא כיצד ניתן לתקן את הרחבה שתיחשב מוקפת לדירה, יהיה מותר לטלטל בה וגם לא תאסור את המבוי והשביל. ואין די במה שהם מתחילים להשתמש עכשיו ברחבה לדירה, כי מה שהם מתחילים להשתמש עכשיו נחשב הדבר כעוקף ולבסוף פתח, שמבואר לאל בדף חף דלת עמוד א' שאינו מתיר בטלטול. ובאמת הם יכלו לעשות את התיקון שלימד עליו שמואל לאל בדף חף דלת עמוד א', לפרוץ יותר מ10 עמות בהיקף הרחבה ולחזור ולגודרם לשם דירה, אלא שהרחבה הזו הייתה מוקפת גדר של אבנים והיה קשה להם לפרוץ בפרצה של יותר מ10 עמות ולחזור ולגודרה. דן אביי, כיצד ניתן להכשיר את המקום הזה? אמר אביי, איך הנה אביד, כיצד נעשה שיהיה מותר לטלטל ברחבה ובמבוי ובשביל? אם נאמר דלאביד לי מחיצה גודה דנהרה, אם נאמר שיעשו מחיצה של קנים על שפת הנהר ונחשיב את השביל כהמשך הרחבה, וכאילו השביל והרחבה דבר אחד הם, והמחיצה שעושים עכשיו על שפת הנהר תיחשב כאילו נעשית ברחבה עצמה, ותחשב הרחבה מוקפת לדירה, ואז יהיה מותר לטלטל גם במבוי, משום שיהיה מבוי פתוח למקום המותר בטלטול, שהרי תהיה הרחבה נחשבת רשות היחיד. עדיין לא יועיל דבר זה להתיר את הטלטול, כיוון שאין עושים מחיצה על גבי מחיצה. כלומר, אין מועיל מה שמקביעים את המחיצה כדי שתחשב הרחבה כמוקפת לדירה, ורק אם יפרוץ פרצה שרחבה 10 עמות שהיא מבטלת את המחיצות, אז אם יחזור ויגדור לשם דירה, תחשב הרחבה מוקפת לדירה. וכאן, כיוון ששפת הנהר גבוה 10 טפחים, כבר יש המחיצה. אם יעשו שם מחיצה של קנים, הרי זה כהגבעת המחיצות, ואין זה מועיל כלום. ממשיך הבאי ואומר, ולעביד לי, צורת הפתח הפומה דשביל של קרמים, ולעשות צורת הפתח על פתח השביל של קרמים שפונה לרחבה, שצורת הפתח הזו מתירה לטלטל בשביל של קרמים, שאף אם היה השביל פתוח לרשות הרבים, הייתה צורת הפתח הזו מתירה לטלטל בו, כיוון שיש לו 3 מחיצות גמורות, וכיוון שהיא מועילה להתיר לטלטל בשביל, תיחשב כעשיית מחיצה גם לגבי הרחבה. וכיוון שהיא נעשית לשם דירה, תיחשב הרחבה כמוקפת לדירה. וכיוון שנחשבת הרחבה כמוקפת לדירה, יהיה מותר לטלטל גם במבוי, שאז לא יהיה המבוי פתוח למקום שאסור לטלטל ממנו לשם. וגם מדובר שיערבו בני המבוי עם בני השביל. אומר הבאי, גם זה אי אפשר. עתו גם לי, שדיין לי. יבואו הגמלים הבאים מהעיר לשביל של הקרמים דרך המבוי והרחבה כדי לשתות מהנהר. יפילו את צורת הפתח. כי היה פתח השביל צר, ואם יעשנו צר יותר על ידי צורת הפתח, ידחוק את מקום מעבר הגמלים ויפילו הגמלים את צורת הפתח. וכיוון שמצויות הבהמות לעבור שם, הרי עומדת צורת הפתח הזו להינתק. ואין מתיר במבוי אלא צורת הפתח שאינה עומדת לנתק. ולכן גם קודם שיפילו הבהמות את צורת הפתח, אין צורת הפתח הזו מתירה בטלטול, אומר המאירי. אלא אמר אביי, לאביד לחי, שיעשו לחי שהוא רחב משהו ואין הגמלים נוגעים בו, הפיתחה דשביל של קרמים, על פתח השביל של קרמים שפתוח לרחבה. דמיגו דמהניה לשביל של קרמים, שמתוך שמועיל הלחי להתיר לטלטל בשביל של קרמים, שער לשביל יש שלוש מחיצות גמורות, אלא שהדופן הרביעית פרוצה במילואה למקום האסור לה, ולכן צריך להניח שם לחי, או קורה, כדי להתירו. אז מתוך שמועיל הלחי להתיר לטלטל בשביל של הקרמים, מהנינה מלרחבה. הוא יועיל גם להיחשב כעשיית מחיצה לרחבה, וכיוון שהוא נעשה לשם דירה, תיחשב הרחבה כמוקפת לדירה. אבל בלי הסברה הזו, לא היה מחשיב הלחי את הרחבה כמוקפת לדירה, כיוון שהפתח שבין השביל לרחבה, לא היה רחב יותר מ-10 אמות, כי אם הוא הרחב יותר מ-10 אמות, לא היה מועיל שם לחי. ופתח שאינו יותר מ-10 אמות, אין מועיל משהו סותמו לשם דירה, כדי להחשיב את הרחבה כמוקפת לדירה, כיוון שכל שאינו יותר מ-10 אמות נחשב כפתח, וכל שהוא פתח הרי הוא כסתימה גמורה במחיצה, ואין מועיל משהו מוסיף שם עוד סתימה. ולכן במקרה הזה הם יערבו בני המבוי עם בני השביל, יהיה מותר לטלטל בה. אמר לי רבא, דוחה רבא את דברי אביי. אומר רבא לאביי, אם תתיר את הטלטול על ידי הלחי הזה, אם כן יטעו בני אדם ויאמרו שלחי מועיל להתיר בטלטול גם לשביל של קרמים דאלמה, שביל שבשאר המקומות, כלומר יבואו להתיר, אף בשביל שאינו מגיע לשפת הנער ואין לו אלא שתי מחיצות, שאין די בלחי כדי להתירו ויבואו לידי איסור. אלא אמר רבא, הפתרון הוא, אבדין עלי, יש לנו לעשות לחי לפתח דמטה, לפתח המבוי שפונה לרחבה, דמיגו דמהני ללחי, למטה, מהני נמי לרחבה, שמתוך שמועיל הלחי להתיר לטלטל במבוי, כמבואר ליל בדף זין עמוד א', שמבוי שצידו אחד פונה לרשות הרבים וצידו אחד פונה לקרמלית, ניתר בצורת הפתח בצד אחד, ולחי הוקורה בצד השני, גם המבוי הזה ניתר על ידי צורת הפתח בצידו הפונה לעיר, ולחי שנותנים בצידו הפונה לרחבה. וזה יועיל גם להיחשב כעשיית מחיצה לרחבה, וכיוון שהוא נעשה לשם דירה, תיחשב הרחבה כמוקפת לדירה. דנה הגמרא אם לדברי רב המותר לטלטל גם מהרחבה למבוי. אומרת הגמרא אילכך, כיוון שעושים לחי לפתח המבוי, טלטולי במטה גופה, שרי, לטלטל בתוך המבוי של העיר מותר, שרי עשו לחי למבוי. וטלטולי ברחבה גופה שרי, ולטלטל בתוך הרחבה גם כן מותר, שהלחי מחשיב את הרחבה כמוקפת לדירה. וגם אם אסור לטלטל מהמבוי לרחבה, כדעה אוסרת, כפי שהגמרא מיד תביא, מכל מקום, כיוון שיש לחי לפתח המבוי, שוב אינו פרוץ במלואו למקום האסור לו, ומותר לטלטל בתוך המבוי, וכן מותר לטלטל בתוך הרחבה, שהרי הם כשתי חצרות שיש פתח ביניהם, שמותר לטלטל בכל אחת ואחת מהם. אבל אם מותר לטלטל ממטה מהמבוי של העיר לרחבה, ומרחבה למטה, ומהרחבה אל העיר, אל המבוי של העיר, פליגי בה נחלקו בזה רב אחא ורבינה, אחד עשר, אחד מהם עשר, ואחד שרי, ואחד מהם מתיר. כאן בגמרא לא יתבהר מי הוא האוסר ומי המתיר, אבל במסכת פסחים בדף עין דלת עמוד ב' אמרה הגמרא שכל שנחלקו בו רבחה ורבינה, רבחה מחמיר ורבינה מקל, חוץ משלושה דברים שמוזכרים בגמרא שם. ומבארת עכשיו הגמרא את מחלוקתה, מן דשארי מי שהתיר לטלטל מהמבוי לרחבה טעמו הוא משום דעה לקה דיורין, שהרי אין חצרות או בתים פתוחים לרחבה, וכיוון שהמבוי פתוח לשם, כל הרחבה רשות בני המבוי, ומותר להם לטלטל מהמבוי לתוכה. ואף שגם בני השביל משתמשים ברחבה, אין בני השביל אוסרים על בני המבוי, משום שאין השתמשות אוסרת בטלטול, אלא כשהבית פתוח גם כן לאותו מקום שמשתמשים שם. ובני השביל, כיוון שאסור להם להוציא מביתם לשביל, הרי זה כמו שנסתם פתח הבית הפונה לשביל. ואף שבימות החולה משתמשים ברחבה, אבל כיוון שבשבת אסור להם להוציא מבתיהם לשביל, אינם אוסרים על בני המבוי. וגם מותר להם לטלטל מהמבוי לתוכה, למרות שהשביל פרוץ במלואו לתוך הרחבה, אין הפרצה לשביל אוסרת את הרחבה בטלטול, שהשביל לגבי הרחבה, הרי הוא כחצר קטנה שנפרצה לגדולה, שמבואר במשנה לקמן בדף צדי ב', שכיוון שמחיצות החצר הגדולה עומדות משני צידי פתח החצר הקטנה, אין החצר הגדולה נחשבת כפרוצה במילואה לחצר הקטנה, אלא הרי זה כמו שיש פתח בינה לחצר הקטנה. ומן דאסר, מי שאסר לטלטל מהמבוי לרחבה, טעמו הוא משום דזימנין דאה ובדיורין. ועתי לטלטולי. יש לחוש שיפתחו הדרים בבתים סביבות הרחבה פתח מביתם לרחבה, דהיינו שבתים שאינם מבני המבוי יפתחו פתח מביתם לרחבה, ויהיה גם להם רשות ברחבה, ויהיה אסור לבני המבוי לטלטל לשם בלא שיעשו עירוב. ואם נתיר להם לטלטל עכשיו מהמבוי לרחבה, יבואו לטלטל גם אחר שיעשו בני הבתים פתח לשם. אבל לטלטל ברחבה עצמה מותר, כיוון שאף אם יהיו דיורים ברחבה, יהיה מותר לטלטל בתוכה. כך תוסות בדיבור המתחיל, ומן דאסר. כעת דנה הגמרא כיצד ניתן למעט את שיעור הקרפף שהוא יותר מבית צעתיים, בכדי שיהיה מותר לטלטל בו. קרפף שהוא גדול יותר מבית צעתיים שלא הוקף לדירה, ושוב קרפף זהו שטח שמגדרים אותו כדי לאחסן בו עיצים. אז קרפף שהוא גדול יותר מבית צעתיים שלא הוקף לדירה שאסור לטלטל בו ובא למעטו, ואתה הוא רוצה למעט את שטח הקרפף שלא יהיה בו יותר מבית צעתיים, שיהיה מותר לטלטל בו בשבת. אם מיעתו באילנות נטע בו אילנות עד שאין בקרפף יותר מבית צעתיים בלא מקום האילנות, לא אוהב מיעוט. אין זה מיעוט כיוון שהדרך הוא שיש אילנות בקרפף והרי הם חלק מהקרפף. וכותבים הרשב"א והריטב"א שאף אילן שהוא גבוה 10 טפחים ורחב 4 טפחים שיכולו להיחשב כרשות בפני עצמו, גם כן אינו ממעט בקרפף, שדין זה אינו תלוי בחילוק רשויות, אלא כיוון שהאילן הוא חלק מתשמיש הקרפף, הרי הוא חלק מהקרפף ונמדד עמו. ואין זה דומה לעמוד הנמצא בקרפף שמבואר בגמרא בסמוך, שאם הוא גבוה 10 ורחב 4 טפחים, הוא ממעט בקרפף, כי עמוד אינו עשוי להשתמש בו בקרפף. לכן יש לו חשיבות בפני עצמו שהוא רחב 4 טפחים, אז הוא ממעט בקרפף. ואם בנה בו בקרפף עמוד שהוא גבוה 10 טפחים ורחב 4 על 4 טפחים, שהוא מקום חשוב בפני עצמו, ועכשיו אין בקרפף יותר מבית צעתיים בלא מקום העמוד, אבי מיעוט, הרי הוא ממעט משטח הקרפף. וכותב רשי שדין זהו אפילו אם בנה את העמוד באמצע הקרפף. ומבואר בדברי רשי שבין עמוד באמצע הקרפף ובין עמוד בצד הכותל ביותר מ4, דהיינו אם שטח העמוד הוא יותר מ4 טפחים, הוא ממעט. ופחות מ4 אינו ממעט, אלא שיש חידוש גדול יותר בעמוד העומד באמצע הקרפף. ואם בנה בו עמוד שהוא רחב פחות מ3 טפחים, לא אוהב מיעוט, אין זה מיעוט, שכל פחות מ3 טפחים אינו מקום חשוב ואינו עומד כמקום בפני עצמו, אלא הוא חלק מהקרפף. וכותבים הרשב"א והריטב"א שאף שמקום שהוא גבוה 10 טפחים הרי הוא רשות בפני עצמו גם כשהוא רחב פחות מ3 טפחים, שכל שהוא גבוה 10 טפחים ורחב פחות מ4 טפחים הוא מקום פטור, מכל מקום אין דין זה תלוי בחילוק רשויות, אלא כל מקום שאינו חשוב נמדד יחד עם הקרפף ואינו ממעט משטח הקרפף. ממשיכה הגמרא ואומרת מ3 ועד 4, אם הוא בנה עמוד בקרפף שהוא רחב יותר מ3 טפחים אבל פחות מ4 טפחים, רבא אמר אבי מיעוט, ורבא אמר לא אבי מיעוט, ומבאר את הגמרא את העמם. רבא אמר אבי מיעוט דענפי כלי מתורת לבוד, שמקום רחב 3 טפחים מקום חשוב הוא, שהוא השיעור שאין אומרים בו דין לבוד. לבוד זו הלכה למשה מסיני שכל אוויר שאין בו 3 טפחים רואים אותו כאילו הוא סתום. והטעם שאין אומרים לבוד באוויר יותר מ3 טפחים, אומר הריטב"א, זה משום שבשיעור כזה יכולים לעבור גדיים בלא עיכוב. וכותב התוספות ראש, אף שלרבא אין צריך העמוד להיות רחב 4 טפחים, מכל מקום גובה העמוד צריך להיות 10 טפחים. שכיוון שעד 10 טפחים מהקרקע עדיין הוא קרמלית, אם יהיה העמוד פחות מ10 טפחים, יהיה עדיין בחלק מגובה הקרמלית יותר מבית צעתיים. ואילו רבא אמר לא אוהב מיעוט, דקייבן דלא אוהב מקום 4, היות והעמוד הזה אין בו שטח של 4 טפחים לא חשיב, הוא אינו מקום חשוב להיחשב מקום לעצמו, ואף הוא נמדד יחד עם כל הקרפף. וכותבים הרשב"א והריטב"א שממה שלא הזכירה כאן הגמרא, חריץ שהוא עמוק 10 טפחים, כמו בכל מקום שהוזכר עמוד, כמו לעיל בדף ט"ו ובעוד מקומות, מוכח שדווקא עמוד גבוה 10 טפחים ממעט בקרפף, אבל חריץ עמוק 10 אינו ממעט בקרפף, שחריץ הרי הוא מתשמישי הקרפף, והרי הוא כאילנות שאינם ממעטים בקרפף. ואילו המאירי מביא שיש אומרים שאם עשה בור עמוק 10 ורחב 4, דינו כעמוד בגובה של 10 טפחים שהוא ממעט משטח הקרפף. עכשיו מבארת הגמרא באיזה אופן ניתן להתיר את הקרפף על ידי עשיית מחיצה בתוך הקרפף, בכדי שיחשב מוקף לדירה ויהיה מותר לטלטל בקרפף הזה בשבת. אומרת הגמרא, הרחיק מן הכותל של הקרפף 4 טפחים, ועשה שם מחיצה לשם דירה, הועיל ההיקף שהוא עושה עכשיו להתיר לטלטל בקרפף, שכיוון שהמחיצה שהוא עושה עכשיו רחוקה 4 טפחים, שהוא שיעור מקום חשוב מהמחיצה הראשונה, נחשבת המחיצה הזו למחיצה בפני עצמה ולא לתוספת על המחיצה הראשונה. וכיוון שמחיצה זו נעשתה לשם דירה, הותר כל הקרפף בטלטול. וכותב הראש שנראה שדי במחיצה של יותר מ10 עמות כדי להתיר את הקרפף, שבעשיית המחיצה החדשה הרי הוא כסותר את הכותל הראשון, ונמצא שיש כאן מחיצה יותר מ10 עמות שנעשתה לשם דירה. אבל הריטב"א כתב שצריך לעשות מחיצה זו לכל אורך הכותל הראשון. ומבאר הביאור הלכה בסימן שינונחת סעיף וב בדבריו של הריטב"א, שהוא סובר שאין בניית המחיצה שהוא עושה עכשיו נחשבת כסתירת הכותל הראשון. וכיוון שהכותל הראשון עדיין קיים, לא נשתנה כלום בקרפף על ידי המחיצה שהוא עושה עכשיו. רק אם הוא יעשה מחיצה לכל אורך הכותל הראשון, שמשתנה צורת הקרפף על ידי זה, אז נחשבת המחיצה שהוא עושה עכשיו למחיצת הקרפף. אילו המאירי כתב שדי בכותל של 4 טפחים כדי להתיר לטלטל בקרפף, כי הכותל החדש נחשב ככותל הקרפף, והוא ממעט משטחו, שהוא עכשיו פחות מבית צעתיים, שמותר לטלטל בכל הקרפף. אבל אומרת הגמרא, אם הרחיק מהכותל פחות מ3 טפחים ובנה שם מחיצה, לא הועיל ההיקף הזה להתיר את הקרפף, שכיוון שאין 3 טפחים בין המחיצות, אין המחיצה שהוא עושה עכשיו נחשבת למחיצה בפני עצמה, אלא היא כתוספת על המחיצה הראשונה, ולא נוסף לקרפף היקף לשם דירה. שהרי זה כמו שבנה מחיצה על גבי מחיצה שלא הועיל בזה להתיר את הקרפף. כך אומר רשי, ומבואר בחכם צבי שמה שפירש רשי שנחשב את המחיצה שהוא עושה עכשיו כתוספת למחיצה הראשונה, זה משום דין לבוד. הוא מוכיח מכאן שאומרים דין לבוד גם להחמיר, שהרי כאן משום דין לבוד אסור לטלטל בקרפף. ואילו הפרי מגדים כותב שיש לומר שמה שנחשב את המחיצה החדשה שהוא עושה עכשיו כתוספת על המחיצה הראשונה זה לא מטעם לבוד, אלא שכיוון שאין המקום שבין המחיצות נחשב מקום חשוב, כי הוא פחות משלושה טפחים, בטל המקום הזה, והרי זה כמו שאין שם אלא מחיצה אחת. וכותב רשי שכל מה שאין מחיצה זו שהוא עושה עכשיו מתרת את הקרפף בטלטול, זה רק כשאף אחר עשיית המחיצה נשאר הקרפף יותר מבית צעתיים. אבל אם לא נשאר בקרפף יותר מבית צעתיים, מותר לטלטל בקרפף, שוודאי מחיצה זו ממעטת בקרפף, שהרי גם אם הוא תחת הקטלים בטיט ועל ידי זה נתמעט הקרפף מבית צעתיים, מבואר בגמרא בסמוך שהותר הקרפף בטלטול. וכל האמור כאן שיהיה מותר לטלטל מחמת המחיצה, זה מחמת שהמחיצה תחשיב את הקרפף לפתח ולבסוף הוקף, שיחשב מוקף לדירה ויהיה מותר לטלטל בו גם אם הוא גדול יותר מבית צעתיים. רשי מוכיח זאת ממה שנוקט את הגמרא בלשון של אועיל ולא אועיל, ולא אמרה מיעט ולא מיעט כמו שאמרה לאל לגבי עמוד. ומוכח שוודאי מחיצה זו ממעטת בקרפף, אלא שהגמרא דנה אם תועיל המחיצה הזו להחשיב את הקרפף מוקף לדירה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואם ירחיק מהכותל משלושה ועד ארבעה, יותר משלושה טפחים אבל פחות מארבעה טפחים, רבא אמר אועיל, דענה פיקלי מתורת לבוד, מקום רחב שלושה טפחים מקום חשוב הוא, שהוא השיעור שאין אומרים בו דין לבוד, וכיוון שמקום חשוב הוא, נחשב את המחיצה שהוא עושה עכשיו למחיצה בפני עצמה, וכיוון שהיא נעשתה לשם דירה, מותר לטלטל בקרפף. ואילו רבא אמר אינו מועיל, שכיוון דלא אבי מקום ארבעה, אין המקום שבין המחיצות רחב ארבעה טפחים, לא חשיב, הוא לא מקום חשוב ובטלו אצל הכותל, והרי זה כמו שאין כלל רווח בין המחיצות. אומרת הגמרא, רב שימי מתני לכולה, רב שימי שנה את מחלוקתם של רבא ורבא להקל, כלומר שלא נחלקו רבא ורבא בעמוד שהוא רחב משלושה טפחים ועד ארבעה טפחים שהוא ממעט, וכן לא נחלקו בהרחיק מהכותל משלושה ועד ארבעה טפחים ועשה שם מחיצה, שמחיצה זו מטרת לטלטל, אלא מחלוקתם היא בעמוד פחות משלושה טפחים ובהרחיק פחות משלושה מהכותל, שרבא אמר שאף בפחות משלושה טפחים העמוד ממעט, כי סבר רבא שבשביל למעט קרפף אין צריך שיהיה בעמוד שיעור חשוב, אלא גם אם אין בעמוד אלא שיעור מועט, כיוון שאינו מתשמישי הקרפף, הרי הוא ממעט משטח הקרפף, והמחיצה מטרת. ורבא אמר שבפחות משלושה טפחים אין העמוד ממעט ואין המחיצה מטרת. מבארת הגמרא אופן נוסף שאפשר למעט בו את הקרפף מבית צעתיים. אומרת הגמרא, אם תח בו בקרפף שהוא יותר מבית צעתיים את אחד מהקטלים בטיט, עד שנתמעט הקרפף מבית צעתיים, עכשיו הוא פחות מבית צעתיים, ויכול הטיט לעמוד בפני עצמו שהוא עבה כל כך שאם ינטל הכותל שהיה שם, ימשיך הטיט לעמוד, אבי מיעוט, הרי זה נחשב למיעוט. ואם הטיט אינו יכול לעמוד בפני עצמו, שאם ינטל הכותל לא יעמוד הטיט, רבא אמר גם באופן זה אבי מיעוט, הרי זה מיעוט, ורבא אמר לא אבי מיעוט, אין זה מיעוט. ומבאר את הגמרא את העמם, רבא אמר אבי מיעוט, אשתמיה, קאי. כיוון שעכשיו מכל מקום עומד דתית ואין בקרפף יותר מבית צעתיים, מותר לטלטל בו. רבא אמר לא אבי מיעוט, כיוון דלא יכול לטיט למי כאן בפני עצמו, הוא לא יכול לעמוד בפני עצמו, לא כלום הוא. הרי הוא כמו שאינו שם והוא לא ממעט כלום בקרפף. היות והקרפף יותר מבית צעתיים, אסור לטלטל בו. כותב הגאון יעקב שוודאי אילו בשעת בניית הכותל תח אותו בטיט בשיעור שלא היה בקרפף יותר מבית צעתיים, גם אם אין הטיט יכול לעמוד בפני עצמו, מותר לטלטל בקרפף גם לדעת רבא. ומחלוקתם היא רק בקרפף שהוא יותר מבית צעתיים, שעכשיו הוא בא לטוח את הכותל בטיט כדי להתיר את הקרפף בטלטול, שאין רצונו שיהיה הטיט חלק מהכותל, אלא רצונו שיתמעט הקרפף על ידי הטיט. בזה אמר רבא, שכיוון שאין הטיט עומד בפני עצמו, אינו יכול למעט בקרפף, והרי הוא כמי שאינו. ואילו רבא אמר, שאף שאינו יכול לעמוד בפני עצמו, כיוון שעכשיו הוא עומד, הרי הוא ממעט בקרפף. עוד כותב הגאון יעקב, שמסתבר שאם תח את כל פני הכותל בטיט, או אם תח את הכותל כדי לחזקו, כדי ליפותו, גם כשלא תח את כל הכותל, אין צריך שיוכל הטיט לעמוד בפני עצמו, כי כיוון שנעשה הטיט לחלק מן הכותל, הרי הוא ממעט את שטח הקרפף. מביאה הגמרא אופן נוסף שניתן להתיר את הקרפף על ידי עשיית מחיצה. קרפף ששטחו יותר מבית צעתיים, שלא הוקף לדירה, שהיה מוקף במחיצות בשלושה צדדים ובצד הרביעי היה תל גבוה 10 טפחים שהיה משמש מחיצה לקרפף, והרחיק מן התל 4 טפחים ועשה שם מחיצה לשם דירה. זאת אומרת שפנימה יותר מן התל הוא בנה מחיצה ובעצם סגר את המקום הזה עם 4 מחיצות כרגע, אף שעדיין יש בקרפף יותר מבית צעתיים. הועיל. ההיקף הועיל שהוא עושה עכשיו להחשיב את הקרפף כמקום שהוקף לדירה ומותר לטלטל בו. ואם הרחיק מהטל פחות מארבעה תפחים, ואפילו אם הרחיק פחות משלושה תפחים או שעשה את המחיצה על גבי הטל בשפת הטל, נחלקו בזה רב חיסדא ורב אמנונה. אחד אמר אחד מהם אמר הועיל ההיקף שהוא עושה עכשיו להחשיב את הקרפף כמוקף לדירה ומותר לטלטל בתוך הקרפף. ומשמע שכל מחיצה על גבי מחיצה מתירה את הקרפף. כי הטל שימש כמחיצה ועכשיו הוא בנה עליה עוד מחיצה והיא מתירה את הטלטול בקרפף. אחד אמר אחד מהם אמר שלא הועיל. הוא סובר שמחיצה על גבי מחיצה אינה מועילה. אומר תוספות רבינו פרץ שלפי זה רב חיסדא ורב אמנונה נחלקו באותה מחלוקת שבה נחלקו רבא ורבא לדעת רב שימי. ולאיזה צורך הוא צריכה הגמרא להביא מחלוקת נוספת בזה? כותב תוספות רבינו פרץ שמה שהביאה הגמרא את דבריהם כיוון שנחלקו גם בעשה מחיצה על גבי תל, רוצה הגמרא להשמיענו את כל האופנים. אומרת הגמרא תסתיים. דרב חיסדא אמר אויל. היות ואמרנו שאחד אמר אויל ואחד אמר לא אויל, ואנחנו לא יודעים מי אמר אויל ומי אמר אינו מועיל, שהמחיצה הזאת תחשיב את הקרפף כמוקף לדירה ויהיה מותר לטלטל שם בשבת, אביא לך ראיה שרב חיסדא הוא זה שאמר שאויל. שזה מועיל כדי שיהיה אפשר לטלטל בקרפף בשבת. דאיתמר נאמר בבית המדרש, העושה מחיצה על גבי מחיצה, אמר רב חיסדא, בשבת לעניין דיני רשויות בשבת, כגון לגבי היקף לדירה, שעשה מחיצה לשם דירה, על גבי מחיצה שלא הייתה עשויה לדירה, הועיל ההיקף שהוא עושה עכשיו להחשיבה כמוקפת לדירה. ולעניין לקנות קרקע בקניין חזקה בנכסי הגר שמת בלא יורשים, שנכסיו הם אפקר לכל הזוכה בהם, לא קנה בעשיית המחיצה הזו. במסכת בבא בתרא למדנו בדף מ"ב שקרקע נקנית בקניין חזקה, שאם עשה גדר סביבות הקרקע היא נקנית לו. וגר שמת, בלא שנולדו לו בנים או בנות אחר שנתגייר, אין לו יורשים שהקרובים שהיו לו קודם שנתגייר, גם אם נתגיירו, אינם נחשבים לקרוביו, כי גר שנתגייר הרי הוא כקטן שנולד. ומשום כך כשמת נכסיו הפקרם. ודין זה אינו אלא בגר, שאין אדם מישראל שאין לו יורשים, שאף אם מתו כל קרוביו, סדר הירושה הולך ועולה עד ראש הדורות. וכל זמן שאדם אחר מישראל קיים, האדם האחר הוא יורשו, והקרוב אליו יותר הוא קודם ליורשו. אז אם כן, אומר רב חיסדא, שלגבי לעשות קניין חזקה בנכסי הגר שמת בלא יורשים, לא קנה אותו אדם בעשיית המחיצה הזו. ואם אחר שעשה את המחיצה הזו יחזיק אדם אחר בנכסים, קנה אותם השני שיחזיק בהם. ומבאר האור שמח שהטעם לחלק בין שבת לבין נכסי הגר הוא, שבנכסי הגר כיוון שהייתה שם כבר מחיצה קודם לכן, אם כן לא עשה כלום בעשיית המחיצה הזו. אבל לגבי שבת, שהמחיצה שהייתה קודם לכן לא הייתה עשויה לדירה, ועכשיו הוא בא לעשות מחיצה לדירה, ויש במחיצה הזו בעצם תוספת שלא הייתה במחיצה הראשונה, אז יש למחיצה הזו לא הועיל. אומרת הגמרא ורב שישת אמר, אף בשבת נמי גם לגבי שבת לא הועיל. אם כן אומרת הגמרא תסתיים, אכן מוכח הדבר שרב חיסדא הוא זה שאמר, שאם היה קרפף מוקף בשלוש מחיצות, ובצד הרביעי היה תל, ששימש כמחיצה, ולאחר מכן הוא לקח מחיצה, התרחק מהתל פחות משלושה או ארבעה תפחים, ועשה מחיצה על גבי התל בשפת התל, הועיל ההיקף שהוא עושה עכשיו להחשיב את הקרפף שמוקף לדירה, ויהיה מותר לטלטל בקרפף הזה בשבת. מביאה הגמרא שיש אופן שכולם מודים שמועילה מחיצה על גבי מחיצה. אמר רב חיסדא הוא מודה לי רב שישת, שבקרפף שנמצא בראש התל שהוא גדול יותר מבית צעתיים, שאם עשה מחיצה על התל, שהועיל להחשיב את הקרפף מוקף לדירה. מה הטעם המבררת הגמרא? מהו הטעם שמודה רב שישת בזה? משיבה הגמרא, הועיל ובאוויר מחיצות העליונות הודר. הדר על גבי התל, אין המחיצות התחתונות מועילות לו כלום, ויש לו עיקר מחיצה רק על גבי התל, רק על ידי מחיצה שתהיה על גבי התל. את המחיצה הזו הוא עושה עכשיו. המחיצות שעל גבי התל מחשיבים את זה למוקף לדירה. דנה הגמרא, מה הדין בעשה מחיצה על גבי מחיצה, ונבלעה המחיצה הראשונה. באי רבא בר בר חנה. הסתפק רבא בר בר חנה אם עשה מחיצה על גבי מחיצה במקום שהיה אפר רך ותיכוח, ונבלעו בקרקע המחיצות התחתונות שהיו בתחילה, והמחיצות העליונות שהוא עשה עדיין קיימות. מהו, מה הדין בזה? מבררת הגמרא למאי, לגבי איזה דין הסתפק רבא בר בר חנה? אם הוא הסתפק לגבי עושה מחיצה על גבי מחיצה בנכסי הגר, שלא קדם אדם אחר והחזיק בנכסים עד שנבלעו המחיצות התחתונות בקרקע, ונמצא שעכשיו אין כאן רק את המחיצות שעשה האדם הזה, ויש להסתפק אם נקנים לו עכשיו הנכסים, קשה. היינו, הרי זהו הדין דירמיה ביראה. זה הדין של רבי ירמיה ביראה. דאמר רב ירמיה ביראה, אמר רב יהודה בשם רב יהודה, איימן דשדה ליפתה אפילי דארה דגר, מי שנטע לפת שהוא מין ירק, ב, בגומה שמצא בקרקע של גר, ודווקא אם מצא גומה חפורה בקרקע של גר, אבל אם הוא עצמו חפר את הגומה, כבר קנה את הקרקע בחפירת הגומה בהקשת המקוש הראשונה בקרקע, אומר רשי. כי חפירה מועטת בקרקע מועילה לקנות בקניין חזקה. אז מי שנטע לפת בגומה שמצא בקרקע של גר, ואתה ישראל אחרינה רפק בפורטה, ובא ישראל אחר וחפר מעט באותה קרקע, בתרא קני, כמה לא קני. השני קנה, הראשון לא קנה. מה איתם, מה הטעם בדין הזה? בעידנא דשדא לא כשבח, שבזמן שנטע הראשון את הלפת, הרי לא הושבחה הקרקע מיד, אלא רק לאחר זמן. אין אדם קונה קרקע בקניין חזקה רק שעושה מעשה תיקון בקרקע. כמה מבואר במסכת בבא בתרא בדף מבית עמוד א', נעל גדר פרץ הרי זו חזקה. ואילו זריקת הלפת בקרקע אינה שום תיקון בקרקע. רק שהלפת נשרש בקרקע, אז משתבחת הקרקע מחמת הזריעה. וכיוון שבשעה שהוא זרק את הלפת לא הושבחה הקרקע, אינו זוכה בה. כי כשפחה, ממילא כמשפחה. וכשהושבחה הקרקע לאחר זמן, לא הוא עשה זאת, אלא הלפת שנטשה משביחה את הקרקע מעצמה. והוא אינו קונה בזה את הקרקע. גם כאן, בשעה שעשה את המחיצות העליונות, אין הן מועילות, ובשעה שהן מועילות כבר אין הוא מחזיק בקרקע. אלא המחיצות מעצמה מקיפות את הקרקע, ובוודאי אי אפשר לקנות את הקרקע בכך. אז אם כן, שואלת הגמרא, מדוע הסתפק בכך רבא בר בר חנה? ואלא צריכים אנו לומר שרבא בר בר חנה הסתפק לעניין שבת. לדעת הסוברים שאין מחיצה על גבי מחיצה מועילה בשבת, מה הדין כשנחבט הכותל באמצע שבת ונבלה כל הכותל הראשון? האם ניתר הקרפף כיוון שעכשיו הוא מוקף במחיצות העליונות שנעשו לשם דירה, או לא? וגם על זה יש להקשות, מדוע מסתפק בכך רבא בר בר חנה? שהרי מחיצה זו, אבי, היא מחיצה הנעשה בשבת, שנעשה הקרפף מוקף לדירה בשבת, ותניה, שנינו בברייתא, שמופיע במסכת שבת בדף קופה א' עמוד ב' וכן לעיל בדף חף עמוד א' במסכתנו, כל מחיצה נעשה בשבת, בין אם נעשתה בשוגג שלא נתכוונו לעשות מחיצה, בין אם נעשתה מחיצה במזיד שנתכוונו לעשות מחיצה, שמה מחיצה. ואם כן, ודאי מותר לטלטל בקרפף. אז מה מסתפק, רבא בר בר חנה? האם המחיצות העליונות מועילות שזה יתיר לטלטל בשבת בתוך הקרפף? תרץ את הגמרא להביא תמר עליו, וכי לא נאמר בבית המדרש על הברייתא הזו. אמר רב נחמן, לא שנו, לא נשנה דין זה שמחיצה נעשית בשבת שמה מחיצה, אלא לעניין שיחשב המקום שנעשתה בו המחיצה רשות היחיד, שיהיה אסור לזרוק מרשות הרבים אל תוך הרשות יחיד הזו. אבל לטלטל בתוכו אסור. שאין מחיצה הנעשית בשבת עושה רשות היחיד, רק להחמיר ולא להקל. ממילא מסתפק רבא בר בר חנה, אם כדי להחשיב מקום מוקף לדירה, נאמר שמחיצה שנעשתה בשבת נחשבת מחיצה גם להקל. דוחה הגמרא את התירוץ הזה ואומרת, כי איתמר דרב נחמן, דברי רב נחמן שאמר שמחיצה שנעשתה בשבת אינה נחשבת מחיצה, אלא להחמיר, רק כדי לחייב מישהו שזרק מרשות הרבים לבין המחיצות, המזיד איתמר, נאמרו רק על מחיצה שנעשתה בשבת במזיד, כשנתכוונו לעשות מחיצה בשבת. אבל מחיצה שנעשתה בלא שנתכוונו לעשותה בשבת, היא כן נחשבת למחיצה גם להקל. ואם כן, הקרפף הזה שנעשתה בו המחיצה לדירה בשבת מעליה, מעליה נעשו המחיצות, ודאי מתירה המחיצה הזו לטלטל בו. ואם כן לא ברור, על מה יסתפק רבא בר בר חנה. מספרת הגמרא, היא תתה דאבדה מחיצה על גבי מחיצה בנכסי הגר. אישה אחת עשתה מחיצה על גבי מחיצה בקרקע של נכסי הגר שמת בלא יורשים כדי לזכות בהם, בקרקעות שלו. עתה הוא גברה באדם אחר, רפק בפורטה, חפר מעט באותה קרקע. עתה לקמי דרב נחמן, בא אותו אדם לפני רב נחמן, הוקמה בידי. העמיד רב נחמן את הקרקע בידו, כי עשיית מחיצה על גבי מחיצה אינה קונה בנכסי הגר, ממילא לא קנתה האישה את הקרקע, וכשאותו אדם חפר בקרקע, עדיין הקרקע הייתה הפקר, ולכן הוא זכה בה. עתה תאי וקצף חכמי, באה האישה וצבחה לפני רב נחמן. למה נתת את הקרקע שאני לכאורה זכיתי בה על ידי עשיית מחיצה על גבי מחיצה בקרקע הגר? למה נתת את זה לאדם האחר? אמר לה רב נחמן, מה יעביד לך? מה אני יכול לעשות לך? דלא מחזקת כדי מחזיק אינשי. מאחר ולא יחזקת כדי איך שבני אדם מחזיקים, כלומר לא עשית בו דבר שמועיל לקנות בקניין חזקה, ממילא אני חייב לפסוק על פי הדין שהקרקע שייכת לאותו אדם שבא אחרייך ועשה קניין חזקה כדין בקרקע. דנה הגמרא אם מותר לטלטל בקרפף שגדול יותר מבית סעתיים וחלקו מקורה. אומרת הגמרא, קרפף גדול כבית שלוש סעים מצומצמים, וקירה בו ועשה בו תקרה על בית סעה, ולא נשאר בחלק שאינו מקורה אלא בית סעתיים בלבד. רבא אמר, אוויר קירויו מיתרו. המקום המקורה נחשב למקום אחד יחד עם הקרפף, ועדיין נחשב שיש בקרפף הזה יותר מבית סעתיים. ומה שעשה לבית סעה תקרה לשם דירה, אינו מועיל להחשיב את המקום שתחת התקרה מוקף לדירה, כיוון שהדבר תלוי במחיצות ולא בתקרה. וכל זמן שאין מחיצות, המקום תחת התקרה לא נחשב מוקף לדירה. רבי זיירא אמר, אין אוויר קירויו מיתרו. המקום המקורה אינו נמדד יחד עם שער הקרפף, כיוון שפי תקרה יורד וסותם, כלומר, רואים את עובי התקרה כאילו הוא יורד עד הארץ ומבדיל בין החלק המקורה לחלק שאינו מקורה. וכיוון שלא נשאר שם מקום שיש בו יותר מבית צעתיים, מחוץ למקום המקורה, אז מותר לטלטל בו בשבת. ורר את הגמרא, לימה, האם נאמר שרבא ורבי זיירא שנחלקו אם אומרים פי תקרה יורד וסותם, בפלוקתא דרב ושמואל כמפלגי. הם חולקים במחלוקת שנחלקו ברב ושמואל, שרב ושמואל גם כן נחלקו אם אומרים פי תקרה יורד וסותם. דאיתמר נאמר בבית המדרש, אכסדרה, בניין העשוי באופן שיכנס בו אוויר, הנמצא בביקה, במקום שיש בו הרבה שדות, ואכסדרה זו אין לה כלל מחיצות, אלא קירויה עומד על גבי ארבע יתידות ונותנים ארבע קורות מיתד ליתד, ומסדרים את הנסרים על הקורות. ורשי לקמן, בדף צדי עמוד ב' מבאר שהטעם שנוקט את הגמרא אכסדרה בביקה, משום שהכסדראות שבעיר, הרגילות היא שסמוכות הן למחיצות של בית או של חצר, ועל ידי כך יש להם מחיצה אחת או שתיים. כשיש להם מחיצה אחת, לא נחלקו רב ושמואל, שבזה כולם מודים שמותר לטלטל בהם, כמבואר לקמן בדף צדי דלת. אם כן אמר בבית המדרש, הכסדרה בניין העשוי באופן שיכנס בו אוויר הנמצאת בביקה, מקום שיש בו הרבה שדות, והכסדרה זו אין לה כלל מחיצות, אלא קירויה עומד על גבי ארבע יתידות, כמו סוכה ללא מחיצות, ונותנים ארבע קורות מיתד ליתד ומסדרים הנסרים על הקורות, והביקה שסביבותיה קרמליטי, רב אמר מותר לטלטל בכולה כדין רשות היחיד, ושמואל אמר אין מטלטלים בתוכה אלא בארבע אמות כדין קרמלית. ומבהרת הגמרא את העמם, רב אמר מותר לטלטל בכולה משום דאמרינן, אומרים אנו בה, פי תקרה יורד וסותם. כלומר שרואים את עובי התקרה כאילו יורד עד לארץ, והרי זה כמו שיש מחיצות לאכסדרה. היינו עובי הקורות הנמצאות בין היתידות, כאילו יורדות עד לארץ, והרי זה כמו שיש מחיצות לאכסדרה. ושמואל אמר, אין מטלטלים אלא בארבע אמות, משום דלא אמרינן, לא אומרים פי תקרה יורד וסותם. ומבואר לקמן בדף צדי דלת, ששמואל חולק על רב רק באכסדרה שאין לה כלל מחיצות, שאנחנו צריכים לומר בפי תקרה יורד וסותם בכל ארבעת הרוחות. אבל אם הייתה לה מחיצה אחת שאין לנו צריכים לומר פי תקרה יורד וסותם רק בשלוש רוחות, גם שמואל מודה שאומרים בפי תקרה יורד וסותם. דוחה הגמרא ואומרת בדף חפהי עמוד ב', לא נחלקו רבא ורבי זיירא במחלוקת שנחלקו רב ושמואל. ואף רבא שאמר שאין אומרים פי תקרא יורד וסותם, סובר הוא כרב. וידי אבידה כי אכסדרה, אחינמי, אם היה הקירוי שבקרפף עשוי כקירוי האכסדרה, שיש לה גג ישר שאינו משופע, ודאי מודה הוא לרב שאומרים פי תקרא יורד וסותם. אבל אחה כאן בקירוי שעשה בקרפף במאי הסכינן, במה מדובר? דאבדה כי אורזילה, שעשה את הקירוי משופע. כמו גגות הרעפים שהולכים בשיפוע, שבקירוי כזה סבר רבא שכיוון שאין לו פה, אין אומרים בו פי תקרה יורד וסותם. שכיוון שהוא משופע נמצא שקצה הקירוי שאותו אנו רוצים לראות כאילו הוא יורד וסותם, אין בו עובי כלל. כי כדי לומר פי תקרה יורד וסותם צריך שעובי התקרה לא יהיה פחות מטפח. אבל רבי זיירא סובר שגם בקירוי משופע כן אומרים פי תקרה יורד וסותם. ומבאר התז שרבי זיירא סבר שאומרים פי תקרה גם בתקרה עשויה בשיפוע. המשנה ברורה בסימן שינון חצי יפ קטן צדי ב' כתב בשם הרבה אחרונים, שגם רבי זיירא מודה שלא אומרים בכל מקום פי תקרה יורד וסותם בגג משופע, רק בקרפף שקירה את חלקו הקלו בזה, כיוון שמדאורייתא הקרפף יותר מבית צעתיים הרי הוא רשות היחיד גמורה, וחכמים גזרו שלא לטלטל בו, ולכן הקלו שגם בתקרה עשויה בשיפוע אומרים פי תקרה יורד וסותם. דנה הגמרא בקרפף שנפרץ לחצר, האם מותר לטלטל בו? אמר רבי זיירא ומודינה, אף שאני סובר שקרפף שחלקו מקורה אין החלק המקורה נמדד עם שאר הקרפף, מודה אני בקרפף שהוא בית צעתיים שנפרץ במלואו, שאחד מצידי הקרפף נפרץ כולו לחצר שאסור לטלטל בו. מבאר רבי זיירא, מה הטעמה? מהו הטעם שאסור לטלטל בקרפף כזה? הועיל ואוויר חצר מיתרו, מרבה את שטח הקרפף שיהיה יותר מבית צעתיים. והיינו שדווקא בקרפף שחלקו מקורה התיר רבי זיירא, משום שאומרים בפי תקרה יורד וסותם, ואין החלק המקורה מצטרף עם שטח הקרפף. אבל בקרפף שנפרץ לחצר, גם רבי זיירא מודה, שכיוון שאין בפי תקרה יורד וסותם, הרי שטח זה מרבה על שטח הקרפף ואסור לטלטל בו. מקשה רבי יוסף על רבי זיירא, מה תקיף לה רבי יוסף, וכי אווירה מותר לו אוסרו? מדוע כשנפרץ הקרפף לחצר אסור לטלטל בו? ולא אין מקום נאסר בטלטול כשנפרץ במלואו למקום אחר, אלא כשנפרץ למקום שהיה אסור לטלטל ממנו לאותו מקום. וכרפף זה שנפרץ במלואו לחצר, כיוון שמותר לטלטל מכרפף לחצר, היינו כדעת רבי שמעון לקמן בדף פיתת עמוד א', שהלכה כמותו שסובר שחצירות וכרפיפות רשות אחת הן, אין חצר אוסרת את הכרפף בטלטול. ואין לומר שמה שעשה רבי זעירא לטלטל בכרפף זה משום שאחר שנפרץ לחצר יש בכרפף יותר מבית צעתיים, כיוון שמקום החצר הרי הוא כף לדירה, שהרי חצר הוא היקף המקום שלפני הבית שנעשה עבור צורכי הבית, ואין כאן יותר מבית צעתיים שלא הוא כף לדירה. אומר הגאון יעקב, למרות שרבי זעירא אמר בפירוש שטעם האיסור לטלטל בכרפף שנפרץ לחצר זה משום שאוויר חצר מיתרו, מכל מקום רבי יוסף לא הבין את הסברה הזאת, שכן אוויר החצר מוקף לדירה ובין הוא מצטרף לאסור את הכרפף. אמר לי אביי, משיב אביי לרב יוסף על קושייתו, מה שאמרת שכיוון שמותר לטלטל מהכרפף לחצר, אין החצר אוסרת את הכרפף, כמען כדעת מי אמרת זאת? כדעת רבי שמעון לקמן בדף פיתת עמוד א', שאמר שחצירות וכרפיפות רישות אחת הן, ומותר לטלטל מזה לזה. ולדעת רבי שמעון גגות חצירות וכרפיפות רשות אחת הן, שכלים ששבתו באחת מהרשויות הללו, מותר להוציאן לאחרות. אבל חכמים סוברים שכל אחד מהם הוא רשות לעצמו, וכלים ששבתו באחד מהם, אסור להוציאם לרשות אחרת. ולשיטתם, אכן הכרפף שנפרץ במלואו לחצר, הרי זה פרוץ למקום האסור לו, והוא נאסר בטלטול. אז אומר הבאי לרב יוסף, מה שאמרת שכיוון שמותר לטלטל מהכרפף לחצר, אין החצר אוסרת את הכרפף, זה כשיטת רבי שמעון, שהלכה כמותו. לרבי שמעון נמי, לרבי שמעון גם כן יש לאסור לטלטל בכרפף הזה שנפרץ לחצר. דה שהרי עכשיו כשנפרצו מחיצות הכרפף, איקה יש בכרפף גם את אוויר מקום המחיצות, שמקום זה נמדד אף הוא עם הכרפף. רק החצר עצמה אינה נמדדת עם הכרפף, אבל מקום המחיצה אינו בכלל החצר. ומבאר השאר ציון בסימן שינון ח' סעיף קטן צדי ג' במשנה ברורה, שאף שקודם שנפרץ היה דין הכותל כדין החצר עצמה, שהרי בכל מקום מחיצות רשות היחיד דינם כרשות היחיד עצמה, מכל מקום אין זה אלא כשהמחיצות קיימות, אבל אחר שנפלו, הרי מקום זה מצטרף לשיעור הכרפף. וכיוון שמתחילה היה הכרפף בית צעתיים מצומצמים, כשנוסף עליו מקום הכותל, הרי הוא נעשה יותר מבית צעתיים. ומביא הבאי ראיה שגם לרבי שמעון יש לאסור בכרפף שנפרץ לחצר, משום שמקום הכותל נמדד יחד עם הכרפף. דאמר רב חיסדא, כרפף של בית צעתיים שנפרץ במלואו לחצר, החצר מותרת בטלטול וכרפף אסור בטלטול. ומברר הבאי חצר מה היא טעם המותרת, מה הטעם שמותר לטלטל בחצר אף שאסור לטלטל בכרפף. אם נאמר שרב חיסדא סבר כשיטת חכמים שחצר וכרפף אוסרים זה את זה, והטעם שאין הכרפף אוסר את החצר זה משום דאית לגיפופי, שנשאר ממחיצות החצר בשני צידי הפרצה, שברים מן המחיצה, במקום שנפלה המחיצה, אז כיוון שלא נפרץ החצר במלואו, על כן נחשב הוא כפתח ולא כפרצה, ואין הכרפף אוסר עליו. מדובר באופן שרוחב הפרצה לא יותר מ-10 עמות, כי אם היה יותר מ-10 עמות, גם החצר הייתה נאסרת בטלטול. כי כל יותר מ-10 עמות זה נחשב לפרצה ולא לפתח. ורק הכרפף, כיוון שנפרץ במלואו, לחצר אסור לטלטל בו. אם כן יש להקשות, מדוע ישמיענו רב חיסדא את הדין הזה דווקא באופן שהכרפף אסור והחצר מותרת? ואז אם נמדה משכחת להיפחה, הרי יכול אתה למצוא אופנים שבהם הדין הוא להפך, שהחצר אסורה בטלטול והכרפף מותר, כגון שהכרפף גדול מהחצר ונפרצה החצר במלואה לכרפף, שרק בכרפף נשארו מחיצות בצידי הפרצה. ואם כן לא היה לרב חיסדא לתלות את האיסור בכרפף ואת היתר בחצר, אלא היה לו לומר כרפף בית צעתיים הסמוך לחצר ונפרץ אחד מהם במלואו לחברו, הוא אסור וחברו מותר. לא לנקוט שהחצר מותרת והכרפף אסור. אלא ודאי יש לנו לבאר את דברי רב חיסדא שהוא סובר כרבי שמעון, שאין הכרפף והחצר נאסרים משום שהם פרוצים זה לזה, ומה שהכרפף אסור והחצר מותרת זה משום דאמרינן, אנחנו אומרים זה הכרפף אוויר המחיצות מיתרו, שכיוון שנפרץ במלואו, מקום המחיצות עושה אותו יותר מבית צעתיים, אבל אוויר החצר עצמה אינו נמדד, יחד עם הכרפף להחשיבו יותר מבית צעתיים, כיוון שהחצר היא מוקפת לדירה ואין כאן יותר מבית צעתיים שלא הוקף לדירה. וזה החצר אין אוויר מחיצות מיתרו, כלומר, שאף אם הוא נפרץ במלואו ויש בו יותר מבית צעתיים אינו נאסר, כיוון שהוא מוקף לדירה. ועל כן לא יכול היה רב חיסדא להשמיענו את הדין הזה, אלא רק באופן שהכרפף נפרץ במלואו לחצר, שאז הכרפף אסור משום שיש בו יותר מבית צעתיים, והחצר מותרת. אבל אם החצר נפרצה במלואה לקרפף, היו שתיהן מותרים. ולא היה לנו לאסור אף אחד מהם מחמת שנוסף במקום המחיצות. החצר אינה נאסרת כיוון שהיא מוקפת לדירה. וגם הקרפף לא היה נאסר באופן זה כיוון שנשאר בו מהמחיצה בשני צידי הפרצה, ואין כאן תוספת על בית צעתיים. ומוכח מדברי רב חיסדא, שאף לרבי שמעון יש לאסור את הקרפף שנפרץ לחצר משום שנוסף עליו מקום המחיצה שנפרצה ועושה אותו ליותר מבית צעתיים. מבארת הגמרא הלכה נוספת בדין היקף לשם דירה במקום שהוא יותר מבית צעתיים. ההוא בוסטנה אותו פרדס של אילנות שהיה גדול יותר מבית צעתיים ולא נעשו מחיצותיו לשם דירה. דעה וסמיך לגודה דעה פדנה שהיה סמוך לכותל חיצוני של טרקלין. וכותל הטרקלין שימש הן כמחיצה רביעית לפרדס והן כאחת ממחיצות החיצוניות של הטרקלין. והיה בו פתח שעל ידו היה אפשר לצאת מן הטרקלין לפרדס ומחמתו נחשב הפרדס כמקום דירה. ועל ידו הותר לטלטל בכל הפרדס. הוא אומר הריטב"א שלמרות שלא כל מחיצות הפרדס נעשו לשם דירה, מכל מקום די בכך שמחיצה אחת נעשתה לשם דירה, כמו שמבואר לעיל. ונפל השיטה ברייטה דאפדנה, הכותל החיצוני של הטרקלין ששימש כמחיצה לשם דירה לפרדס, נפל. סבר רבי ואי למימר, סבר רבי ואי לומר שגם לאחר שנפל כותל חיצוני זה שעל ידו הותר לטלטל בפרדס, אפשר לסמוך אגודה גבייתה. אפשר לסמוך על הכותל הפנימי של הטרקלין ולהתיר את הטלטול בפרדס, שהרי גם כותל זה נעשה לשם דירה, ואתה הוא משמש כמחיצה לפרדס. אמר לרב פאפי לרב ביוואי, משום דעתו ממולאי, בגלל שאתה בא ממשפחה מקוטעת שבניה מיתים בצעירותם לא עלינו, אתה בא ממשפחת נעילי, הכהן שנגזרה עליהם שימותו בצעירותם, אבא ישו, אביו של רבי ואי, היה משפחת בני עילי כמבואר במסכת ראש השנה בדף חי, ובני עילי ביזו את הקודשים, ועל כך נתקלל עילי שלא יהיה זקן בביתו, וכל מרבית ביתו ימותו בצעירותם, כמפורש בספר שמואל א' פרק ב'. אמרי תומילי מולייתה, אתה אומר דברים מקוטעים בלי רגליים, כלומר שאין סברתך נכונה, אין להחשיב את הפרדס מוקף לדירה מחמת המחיצה הפנימית, שאין המחיצה הפנימית דומה לכותל החיצון שנפל, שהכותל החיצון נעשה גם לצורך הפרדס, לחצוץ בין הטרקלין לפרדס, וכיוון שנעשה לשם דירה, נמצא שיש לפרדס היקף מחיצה שנעשה לשם הדיורים שבפרדס. אבל אנך מחיצות, אותן מחיצות פנימיות, לגבי אבידן, לברי לא אבידן, נעשו רק לצורך תוך הטרקלין ולא לצורך הפרדס שמחוץ לטרקלין. כיוון שהמחיצות הפנימיות שבטרקלין נעשו אחר שנבנה הכותל החיצוני של הטרקלין, שיפריד בין הטרקלין לפרדס. אבל אילו נבנו המחיצות הפנימיות קודם שנבנה הכותל החיצוני החוצץ ונפל הכותל החיצוני, היה מועיל הכותל הפנימי לשמש כמחיצה לפרדס, שנעשתה לשם דירה, כך מסביר החזון איש. ולכן, אף שנעשו לשם דירה, לא נעשו רק לשם הדיורים שבטרקלין ולא לדיורים שבפרדס. ועכשיו, אין בפרדס מחיצה שנעשתה לשם הדיורים שבפרדס. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בתיקון שנעשה בפרדס שלא הוקף לדירה. האי הוורנקה, מבנה כעין אכסדרה או אוהל שרגילים המלאכים לעשות באמצע פרדס, והוא משמש להניח בו את עליתותיהם ולבושיהם ושאר כלי תשמישם כשהם מטיילים בפרדס. דאב אלי, שהיה לו לריש גלותה לראש הגולה, שהיה מנהיג את ישראל שדרים בבבל, בבוסטני, בפרדסו, והפרדס היה גדול יותר מבית צעתיים ולא הוקף לדירה, והיה אסור לטלטל בו בשבת. אמר לי, אמר ריש גלותה לרב אונה בר חיננה בערב שבת, לי אבי דמר תקנת, יעשה אדוני תקנה שיוכלו לטלטל בשבת מהבית לעבר נקה הזה, ולמחר, כדי שלמחר בשבת, נאכול נהמה אתם, נוכל לאכול את סעודת השבת שם, וצריכים אנו להביא שם בשבת אוכל וכלים מהבית. ומה שעבר נקה פתוח לפרדס, לא היה יכול להחשיב את הפרדס מוקף לדירה, כפי שתאמר הגמרא בסמוך. רש"י מבאר שהיה בית סמוך לפרדס, שמבית זה רצו להביא את האוכל והכלים לעבר נקה. אז על הלך אבונה בר חיננה, עבד קנה פחות משלושה. עשה כמין שביל מפתח הבית ועד העבר נקה, גדר מזה וגדר מזה, על ידי קנים הרחוקים זה מזה פחות משלושה טפחים, כי כל פחות משלושה טפחים לבודו, והרי זה כמו שאין רווח בין הקנים. ומקום השביל לא היה יותר מבית צעתיים, ובכך הותר לטלטל שם. אז על רבה, הלך רבה שלפינו, עקר את הקנים שהניח אבונה בר חיננה, כי סבר רבה, שכיוון שעשה בפרדס עברנקה שנחשבת כבית דירה, נעשה הפרדס כחצר העברנקה ומותר לטלטל בו גם בלי התיקון הזה, כדין קרפף שהוקף לדירה. אז על הלכו רב פאפה ורבונה בריידר רב יהושע, נקטינו מבטרי, לקטו את הקנים לאחר שעקר אותם רבה, כדי שלא יוכל רבונה בר חיננה לחזור ולהניחם. לקטו את אותם קנים לאחר שעקרם רבה, כדי שלא יוכל רבונה בר חיננה לחזור ולהניחם. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף חף ה' במסכת העירובין עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. קרפף יותר מבית צעתיים שלא הוקף לדירה ומיעתו באילנות, מה דינו ומדוע? שאלה שנייה, מה הדין כשמיעתו בעמוד גבוה 10 טפחים שרחב יותר מג' טפחים ופחות מד' טפחים? שאלה שלישית, באיזה אופן אף שמיעתו בעמוד שאינו רחב ג' טפחים זה נחשב למיעוט? שאלה רביעית, מה הדין כשעשה מחיצה על גבי מחיצה ונבלעו המחיצות התחתונות לעניין חזקה בנכסי הגר ולעניין שבת ומדוע? שאלה חמישית, האם מותר לטלטל באכסדרה בבקעה ומדוע? והשאלה האחרונה על דף חפי, מה הדין כשפי התקרה משופע, הגג הולך בשיפוע ולא ישר? בשוני הלכות משננים אנו מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו היום הזה בסייעת הדשמיה בתלמוד תורתנו בדף היומי. קרפף, שטח מגודר יותר מסעתיים, יותר מגודל של 70 אמה וארבעה טפחים על 70 אמה וארבעה טפחים, שנתה בו אילנות למעט אווירו לא אבי מיעוט. אפילו יש בהם גובה של 10 טפחים ורוחב של 4 על 4 טפחים, והוא הדין לחופר בו בור. אם בנה בו עמוד ונתמעט בכך, אם הוא רחב ג' טפחים, אבי מיעוט. בנה מחיצה באורך 10 לפני המחיצה הראשונה לבטלה, שהיא תהיה כמו שאינה ויהיה מוקף לדירה לידי השנייה, אם הרחיקה מהראשונה 3 טפחים מותר. תחתית על מחיצות הראשונות למעט אווירו ונתמעט, אותו קרפף, אם עתית אווה, שאם תינטל המחיצה הראשונה ראויה לעמוד בפני עצמה, עתית ראוי לעמוד בפני עצמו כמחיצה, אווה מיעוט, ואם לאו לא אווה מיעוט. הייתה מחיצה בנכסי הגר ובא זה, בא יהודי ועשה מחיצה אחרת על גבה, כדי לקנות את הקרקע בחזקה לא קנה, ואפילו נבלעה המחיצה התחתונה והעליונה קיימת, כי בעת שבנה לא הועיל המחיצה שבנה, ובעת שהועיל מאליו בא המעשה. זוהי מחיצה שנעשית מאליה. בנה מחיצות על הראשונות להקיפו על ידם לדירה אינו מועיל, ואם נבלעו התחתונות ונשארו העליונות מעליהם, ניתר על ידם, אבל תל יותר מסעתיים ועשה מחיצות אפילו על שפתו לדירה, מועיל שהרי דר באוויר מחיצות שנעשתה. אך סדרה בביקה מותר לטלטל בכולה, ואף על פי שהיא 3 מחיצות ותקרה, כי אנחנו רואים כאילו פי תקרה יורד וסותם את הרוח הרביעית, והזורק מרשות הרבים לתוכה פטור כזורק למבוי סתום שיש לו תקרה. קרפף בית צעתיים מצומצם וחצר שהייתה מחיצה ביניהם ונפרצה, הקרפף אסור בטלטול מפני שמקום המחיצה מייתרו ונעשה יותר משטח של סעתיים. קרפף יותר מבית צעתיים שלא הוקף לדירה ופתח בו פתח ועשה מחיצה לפניו יותר מ10 טפחים, והותר על ידי מחיצה זו שעל ידה בטלה מחיצה ראשונה שלא הייתה לשם דירה ואחר כך נפלה מחיצה אחרונה, חוזר לאיסור. זהו שונה הלכות שלנו להיום, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו עם משנה יומית על שני חלקיה. ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה שבשמיים. משנה יומית חלק א', סדר זרעים, מסכת מעשרות, פרק ה', משנה ד'. לא ימכור אדם את תבנו, שיבולים שנידושו ונשארים בהם גרעיני תבואה, ואת גפתו, הפסולת של זיתים הנשארת לאחר סחיטתם בבית הבד, ואת זגב, הפסולת של הענבים הנשארת לאחר דריכתם בגת, למי שאינו נאמן על המעשרות. אם אמר שדעתו להוציא מהם משקים, להוציא מן הגפת ומן הזגים משקים, וכן ללקוט מן התבן גרעיני תבואה. אשר לא ימכור את זה לאחד כזה שרוצה להוציא מהם משקים. ואם הוציא שקנה אדם את התבן והוציא ממנו תבואה, ושקנה את הגפת או הזגים והוציא מהם משקים, חייב במעשרות להפריש מהם מעשר ופטור מן התרומה, מלהפריש תרומה גדולה מהם. שהתורם המפריש תרומה מן השיבולים בליבו מתכוונו לתרום על הקטועים, על השיבולים הקטועות שלא נידושו כראוי ועל הצדדין. ועל מה שבצדדי הקרי, ועל מה שבתוך התבן, ועל התבועה שנשארה בתוך התבן, וכן התורים מן הזיתים דעתו על מה שבתוך הגפת, והתורים מן הענבים דעתו על מה שבתוך הזגים. ודווקא בתרומה גדולה אמרו שתורם על הכל לפי שהיא ניטלת בעומד, בערכה, אבל במעשר שמפרישו במידה, הרי רואים אנחנו שלא יסר כפי המידה על הדברים הללו. מסכת מעשרות פרק ה' משנה ה'. הלוקח שדה ירק בסוריה, קונה שדה ירקות מן הגוי בסוריה, אם עד שלא בא לעונת המעשרות, אם קנה ישראל מן הגוי קודם שהגיעו הירקות לעונת המעשרות, חייב הישראל במעשרות לפי שבשעה שמגיעים הירקות לעונת המעשרות בשדהו של ישראל הם. מי שבא לעונת המעשרות, אבל אם קנה לאחר שהירק בא לעונת המעשרות ברשותו של הגוי, פטור הישראל מן המעשרות שבשעה שנתחייב הירק במעשרות ברשות הגוי היה. ולדברי הכל יש קניין לגוי בסוריה להפקיע מיד מעשר, ולוקט כדרכו והולך, ואפילו מה שמוסיף הירק ברשותו של הישראל פטור הוא מלעשר. רבי יהודה אומר, אף לזכור פועלים וילקט, מותר לו אף לזכור פועלים שילקטו את הירקות, ואינו חושש שמה יאמרו שאינו מעשר את שדהו. אבל תנא קמא סובר שילקט בעצמו ולא יזכור פועלים. גזירה שמה יעשה כך גם בשדה ירק, שיקנה מהגוי קודם שבא לעונת המעשרות, ואילו רבי יהודה לא חושש לכך. אמר רבן שמעון בגמליאל, במה דברים אמורים שאם קנה קודם שהגיעו הירקות לעונת המעשרות חייב? בזמן שקנה קרקע שקנה את השדה עם הירקות, אבל בזמן שלא קנה קרקע עם הירקות, אם עד שלא בא לעונת המעשרות, כלומר אף אם קנה קודם שבא הירק לעונת המעשרות, פטור מן המעשרות שהועיל ואין לו בגוף הקרקע כלום, נמצא הירק גדל ברשותו של הגוי. רבי אומר, אף לפי חשבון. והירושלמי מבואר ש... רבי בא כאן לחלוק עם תנא קמא שאף אם קנה לאחר שבא הירק לעונת המעשרות, מכל מקום חייב הוא להפריש לפי חשבון. ממה שהוסיף הירק ברשותו, כגון, אם הביא הירק שליש גידולו ברשות הגוי, חייב הישראל להפריש מעשרות משני השלישים שהוסיף הירק ברשותו. כיצד יעשה? יפריש תרומה מהכל, והכהן ישלם לו דמי שליש התרומה בחזרה. והנה הגענו אל החלק השני במשנתנו היומית, מפעל המשנה היומית קביעותה, משננים אנו משניות כפי סדר השס, ואנחנו בסדר תארות מסכת כלים פרק ג' משנה ג'. היסוד ההלכתי של משנתנו, ששבר כלי חרס המקבל תומה כיוון שטהר פעם אחת, שוב אין לו תומה לעולם. מכאן, אם ניקב השבר אף על פי שסתמו, אין הסתימה מועילה לו ואינו מקבל תומה. אבל כלי חרס שלם שניקב וסתם את הנקב, הרי חוזר הכלי ומקבל תומה. ואם נשבר, גם אותו שבר שיש בו סתימת הנקב מקבל תומה, אם יש בו בשבר הזה כשיעור הראוי לכך כמבואר במשנה. אומרת המשנה, חבית שנקבה וטהרה כפי ששנינו במשנה הקודמת, ועשה בזפת, סתם את הנקב בזפת ויישוב מקבל לתומה, ונשברה לשברים הרבה, אם יש במקום הזפת מחזיק רביעית, אם אותו השבר שיש בו הזפת מחזיק רביעית ויושב שלא מסומך, לא נשען על קיר, אלא עומד בפני עצמו תמאה, כלומר השבר מקבל תומה, מפני שלא בטל שם כלי מעליה. חבית שנקבה עדיין שם חבית עליה, וסתימת הנקב מועילה לה לחזור ולקבל תומה. לכן גם שבריה המחזיקים רביעית מקבלים תומה, אבל... חרס שניקב, שבר כלי חרס שניקב ועשאו בזפת וסתם את הנקב שלו בזפת, אף על פי מחזיק רביעית, שהשבר מחזיק רביעית וראוי לקבל תומה, טהור אינו מקבל תומה מפני שבטל שם כלי מעליו, ששבר כלי חרס אין עליו שם כלי, אילכך אם ניקב ונטהר שוב אינו מקבל תומה לעולם וסתימת הנקב אינה מועילה לו כלל. מסכת כלים פרק ג' משנה ד', חבית שנתרועה ואינה יכולה להיטלטל בחצי קו גרגורות, דהיינו שאם יכניסו בתוכה חצי קו גרגורות ויטלטלוה, תישבר לגמרי שבחגון זה תאוראי, ותפלה בגללים, תחה וחזקה, בחוץ בגללי בקר, אף על פי שהוא נוטל את הגללים והחרסים נופלים, אילו היה מוריד את הגללים ממנה, היו החרסים נופלים, דהיינו שהחבית הייתה מתפרקת, והרי גם כלי גללים אינם מקבלים תומה, מכל מקום תמאה החבית היא מקבלת תומה, מפני שלא בטל שם כלי מעליה, ולכן מועיל התיקון לחזור ולקבל תומה. נשברה החבית ודיבק ממנה חרסין, דיבק חרסים מן החבית ועשה מהם כלי, או שהביא חרסים ממקום אחר, ותפלן בגללים, עשה חבית מתוקנת, אף על פי שהוא נוטל הגללים והחרסים עומדים, שגם אם איתו לגללים החרסים יישארו דבוקים תאורה, אין החבית המתוקנת מקבלת תאומה, מפני שבטל שם כלי מעליה, בשעה שנשברה ושוב אינה מקבלת תאומה לעולם. היה בה בחבית שנשברה ותוקנה חרס מחזיק רביעית שהוא מקבל תאומה, כולה מתאמה במגע. כל החבית שתוקנה מהחרסים מתאמה במגע, שאם נגעה בה תאומה מתוכה, כולה תמאה. לפי שכל החרסים משמשים יד לחרס המקבל תאומה, וכל יד בכלי חרס מתאמה במגע, אבל אינה מתאמה באוויר שאין אוויר ליד של כלי חרס. הוא כנגדו, אבל כנגד אותו החרס שמחזיק רביעית, מתאמה באוויר, שאף אם התאומה תלויה באוויר החבית כנגד אותו החרס, הרי זה נתמה מפני שהוא כלי בפני עצמו. מוריי ורבותיי, אחיי וריאי, עד כאן תלמוד תורתנו היום הזה. יום חמישי בשבוע, י' באלול, תש"פ, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הענקית, דף כ"ה במסכת עירובין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שישי, ט"ו באלול תש"פ, ערב שבת קודש פרשת כי תבוא, עם ההפטרה השישית שבשבע דנחמת, קומי אורי כי בא אורך כי כבוד השם עלייך זרח. ונלמד כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא בערבי שבתות וימים טובים, שני דפים, מדפים חווה וזך במסכת עירובין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. ולך רבי גרשון שליטה, אחינו וראשינו, לאורך ימים טובים, מזל טוב, בריאות גופה וכל מלדי מעליה ודי מיטב. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.